אמר רבי ירמיה, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים אנוכים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא מקשיב להם, שנאמר אז נדברו יראה השם איש אל רעהו וגומר. אין דיבור אלא נחת, שנאמר ידבר עמים תחתינו. דומני שכאן ממשיכה הגמרא מעניין לעניין לדרשת פסוק נוסף, אחרי שסדרת הדרשות האחרונה היא כולה עסקה שם בפסוק של תהילים ש הדרכה תצלח ורחב על דבר אמת וענוות צדק, ומתוך כך הייתה שם דרשה על שני תלמידי חכמים המחדדים זה לזה בהלכה, שקדוש ברוך הוא מצליח להם ועולים לגדולה על פי כל התנאים, ומכאן הייתה השתלשלו הדברים למעלות שהם זוכים להם, זוכים לדברים שנאמרו בימינה של תורה, ו ביררה הגמרא את עניינה של ימינה של תורה באורך ימים ובשמאלה עושר וכבוד. אז עכשיו יש דרשה ביחס לפסוק אחר שהקשר הענייני הוא, שוב, אמר רבי ירמיה, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים הנוחים זה לזה בהלכה, לא המחדדים זה את זה בהלכה אלא הנוחים זה לזה בהלכה. אז הקדוש ברוך הוא מקשיב להם. שוב, זה דרשה דומה. אמנם פה הדרשה עכשיו היא מתבססת על פסוק במלאכי, אז נדברו יראה השם איש אל רעהו ויקשב השם וישמע, והוכחה היא שאין דיבור אלא נחת, שנאמר ידבר עמים תחתינו. אומר רש"י, אנוכים זה לזה, מה זה שני תלמידי חכמים אנוכים זה לזה בהלכה, נושאים ונותנים בה בהלכה בנחת, בנחת רוח, ומתעסקים כדי שילמדו זה מזה. ידבר עמים תחתינו, ישפילם, וכל שפלות בנחת. לשון אחר מציע רש"י, הנוחים, כלומר מנהיגים זה את זה להבנתה של הלכה, כמו לך נחה את העם. ידבר, תרגום של ינהיג. טוב, או שהם נעימים זה לזה בהלכה, או שהם מנחים זה את זה בהלכה, והראיה מידבר או מלשון ישפיל או מלשון ינהיג. זה היה רש"י. נראה מה אומר הרב. אמר רבי ירמיה, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים הנוחים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא מקשיב להם, שנאמר אז נדברו יראה השם איש אל רעהו ויקשב השם וישמע וגומר, ואין דיבור אלא נחת, שנאמר ידבר עמים תחתינו. ההשכלה העליונה שהיא המגמה יותר עליונה של כל העסקים האנושיים בכלל וכל עסקי הרוחניות בפרט, היא גורמת שכל הענפים הרבים של פרטים ופרטי פרטים יתפלגו ממנה, והפרטים הם הולכים ומסתעפים הולכים משתנים אחר כך בסימוכם. לפי השקפותיו של כל אחד ואחד מעוסקים בהרחבה הרוחנית. ומתוך ההתפלגות תיוולד ההתנגדות. שכל אחד צופה בצפייה אחרת ולפעמים מנוגדת מצפיית חברו. אבל ההתנגדות וההיפוך בעצמם אינם כי אם חלק של ההקשבה העליונה, הכוללת כל, מקור החוכמה האלוקית, המושפעת בכל סעיפי התורה והחוכמה לפי שינויי מקבליהם. על כן, לפי אותו הערך שההוראה האלוקית הכללית שרויה היא בליבם של הדרושים בענפים המסתרגים, כך תיוולד בלב יותר נחת הרוח להשקפות המשונות ומתנגדות מהשקפות הפרטיות שלו, וידע איך להשתמש בהרכבה של הדברים היותר מנגדים כדי לבוא על ידם אל האורה האלוקית הכללית שהיא חבויה בכל הפרטים כולם. וכשם שהמידה העליונה הזאת של הקבלה בנחת רוח כל מחשבה הבאה מכוח דרישתה של תורה, גם כשהיא רחוקה מדעתו הפרטית, היא באה מצד האורה האלוקית הכללית הפועלת את פעולתה עדינה בתוך כל חדרי הרוח לכל סעיפיו והלכותיו הפרטיים, כך רוח עליון זה הוא מתרבה ומתגדל על ידי הסכמת המידה העליונה הזאת הבאה בתור תולדה ממנו, עד שהרגל המוסרי הנעים שבתלמידי חכמים הנוחים זה לזה בהלכה, הנובע מתוך שלום העולמים העליון, שהקדוש ברוך הוא עצמו יקרה שלום, השופע על כל פרטי הלימודים וההלכות לפי שינויי הרצאותיהם, המסודרות באופנים שונים, על פי הלוך רוח של כל יחיד, שסוף כל סוף איננו מקים גילוי שביב אחד מבוקת האור הכללית של נשמת השם, המהירה בכללות ההופעות הרוחניות כולן, לפי שינויי גווניהן. זה הרגל בעצמו מכשיר את הנפש להקשבות עליונות, העולות בכללותן על כל היחס הניגודי שיש בניתוח הפרטי של ההלכה. ומתוך שהם נוחים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא מקשיב להם. וההערה האלוקית הכללית ממלאה את כל חדרי לבבם ופותחת להם פתחים רחבים של נחת רוח לקלוט אורות שונים ולאחדם בעדן נעים של נחת הרוח הבאה מזיו החוכמה העליונה הנובעת מאוצר אורה של מעלה מחיי העולמים הקדוש ברוך הוא. אמר רבי ירמיה, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים הנוחים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא מקשיב להם. שנאמר, אז נדברו ירא השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע. ואין דיבור אלא נחת, שנאמר, ידבר עמים תחתנו. מסביר הרב, ההשכלה העליונה שהיא המגמה היותר עליונה של כל העסקים האנושיים בכלל, וכל עסקי הרוחניות בפרט. היא גורמת שכל הענפים רבים של פרטים ופרטי פרטים יתפלגו ממנה. והפרטים הם הולכים ומסתעפים, הולכים משתנים אחר כך בסיבוכם, לפי השקפותיו של כל אחד ואחד מעוסקים בהרחבה הרוחנית. ומתוך ההתפלגות תיוולד ההתנגדות שכל אחד צופה בצפייה אחרת ולפעמים מנוגדת מצפיית חברו. אבל ההתנגדות וההיפוך בעצמם אינם כי הם חלקים של ההקשבה העליונה, הכוללת כל, מקור החוכמה האלוקית, המושפעת בכל סעיפי התורה והחוכמה לפי שינויי מקבליהן. ישנה את ההשכלה העליונה, שרב מתאר אותה פה כמגמה היותר עליונה של כל העסקים האנושיים בכלל וכל עסקי הרוחניות בפרט. אם אני מבין טוב, ההשכלה העליונה פה זה, איך נקרא לה? אידיאת ההשכלה, או התכלית של המשכילות בתרבות. בתרבות, בתרבות של מי? בתרבות האנושית הכללית, בתרבות כל היש, בתרבות האנושית, אולי זאת שמגיעה לאיכויותיה יותר גבוהות כמובן, בתרבות הישראלית, בתורה, אבל לכל מקום ישנה השכלה עליונה שהיא מין רעיון על תכלית עליונה שכל העסקים האנושיים בכלל וכל עסקי הרוחניות בפרט היא מגמתם. ההתעסקויות של בני האדם ובמיוחד ההתעסקויות הרוחניות הם כולם אינם אלא כוחות של איזה פרויקט כללי שתכליתו, מטרתו, לחשוף את ההשכלה העליונה. שוב, אני מקווה שאני מדייק באיך שאני חושב פה את הפרשנות. אולי זה מה שקשור לאידיאלים הנבואיים של כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים יחסים. שהמציאות הזאת שהארץ מלאה דעת את השם, שדעת השם מן הסתם זה גולת הכותרת של כל המדעים כולם, של כל הידיעות כולם, של כל ההשכלות כולם, שהם כולם תנאים בדעת אלוקים העליונה, באוריינטציה של המציאות כולה כפי שהיא קשורה למקור המציאות, שזה התוכן של דעת השם. וזוהי ההשכלה העליונה. השכלה עליונה שהיא המגמה יותר עליונה של כל העסקים האנושיים בכלל וכל עסקי הרוחניות בפרט, במיוחד. באופן כללי, כל מטרת ההתעסקות האנושית, שהאנושות, יכול להיות שאנשים פרטיים באמת מתרוצצים, כמו שמתרוצצים פה על פני הגלובוס, למטרותיהם הגדולות או הקטנות. ומכל מקום, התפיסה פה מניחה, כך אני מבין, שגם שלא מדעת, סך הכל מה שמניע פה את כל העסקים של כל בני האדם זה איזו שאיפה פנימית שאו שאנשים מודעים לכך שהם חלק ממנה או שהם לא מודעים, ומכל מקום המגמה האידיאלית הכללית היא במהלך אלוקי כללי של כל המציאות, היא תמחזר את כל מה שמתרחש פה אל מטרתה, אל המגמה העליונה, אל התכלית של הדעה העליונה, ההשכלה העליונה, שהיא בסיכומו של דבר תמלא את כל הארץ. וכל העסקים האנושיים בכלל באופן סתמי, הם איכשהו בסיכומו של דבר, זה מה שאמור להניע אותם, והם אינם יודעים ש... ואינם מכוונים את עצמם לכיוונים האלה, מכל מקום, הטוב ינצח, והטוב ישתמש בכל הצדדים של הכוונות הבלתי מוצלחות של בני אדם. ובטח שעסקי הרוחניות, זה בראש ובראשונה צריך להיות מעיינם. כל עסקי הרוחניות העולמיים, הם כולם אמורים להתכנס אל המטרה של חשיפת האיכות השכלית היותר עליונה. ההשכלה העליונה היא המגמה, שהיא המגמה היותר עליונה של כל העסקים האנושיים בכלל וכל עסקי הרוחניות בפרט. אז האידאה העליונה של הדעת הזאת, האידאה העליונה הזאת של ההשכלה, השאיפה העליונה הזאת שהיא עסוקה בחשיפת איזה איכות מחשבתית שבסיכומו של דבר התרבות האנושית תתרומם אליה, תגיע אליה. האידאה הזאת, התכלית הזאת, השאיפה הזאת, המגמה הזאת של כל עסקי האדם ובראש ובראשונה עסקיו הרוחניים, היא גורמת שכל הענפים הרבים של פרטים ופרטי פרטים יתפלגו ממנה. מה כוללת ההשכלה הזאת שאני סובר שהיא אחת עם אותה השכלה, השכלה ידועה של דעת אלוקים? מה היא כוללת? היא כוללת את כל דעות בני האדם, את כל מה שאי פעם אפשר היה לחשוב עליו, וכל מה שנחשב וכל מה שיחשב, כאשר הכוחות המחשביים, השכליים, הדעתיים, הם הולכים ובמשך התקופות, העידנים, הם הולכים ומשתכללים והולכים ויוצרים איזה איכות רעיונית, תרבותית, רוחנית, כללית, בסוף המעשה, כאשר המחשבה תחילה, כאשר התוכנית האלוקית, כאשר ההשכלה העליונה, היא תתגלה במלוא שיעור קומתה, ובאמת תמלא הארץ דעה את השם כמים לים יחסים. אז יתגלה שכל המחשבות וכל צורות המחשבה ונטיות הנפש ונטיות הרוח, שאנחנו יודעים מניסיון ההתבוננות שלנו בחיים, שהם רבים, שונים ומשונים כמספר הפרצופים של בני האדם, אולי. ואולי אפילו יותר מזה. לפעמים יש שני אנשים שיש להם כמה דעות. אבל לכל פנים, כל הלוכי הרוח, כל המודלים השכליים, כל צורות ההכרה, הם כולם אינם אלא שריגים, אינם אלא ענפים, אינם אלא הברות, של אותו נאום גדול, אדיר, של ההסכמה, ההשכלה הכללית, העליונה, שהיא המגמה יותר עליונה של כל, של הכל. והיא גורמת שכל הענפים הרבים של הפרטים ופרטי הפרטים יתפלגו ממנה. המחשבה הכללית הזאת, ההשכלה הכללית הזאת, שהיא האידאה הפנימית של כל מטרת ההשכלה, או אולי כל מטרת הפעילות האנושית בכלל, היא גורמת את כל המודלים ההשכלתיים האלה, כל המודלים ההכרתיים האלה, כל מבנה הרוח, נטיות החיים, התובנות, הדעות, של הפרצופים השונים שמופיעים באנושות. היא גורמת שכל הענפים הרבים של פרטים ופרטי הפרטים יתפלגו ממנה. והפרטים הם הולכים ומסתעפים. הולכים ומשתנים אחר כך בסיבוכם. אז יש מחשבה תחילה, אידיאת על, שהיא כוללת את השאיפה להתאיכות השכלית היותר עליונה. שסוף דבר היא תושג. אבל כיוון שזה הולך ומתפרט, זה הולך ומסתעף לפרטי פרטים של שברי מחשבות קטנות עד קטנטנות, ודעות שונות ומשונות, שבסוף יאמר רב, הן גם לא מסתדרות אחת עם השנייה. הם הולכים ומשתנים, הדעות הולכות, יש את הפאזל הכללי, אתם מבינים? יש את הפאזל הכללי שהוא מורכב מביליוני חלקים, שבסוף מתי שכל החלקים יורכבו, אז תהיה פה, תתגלה תמונת השם, תמונת השם יביט. אבל כיוון שזה בסוף מתחלק, הפאזל הכללי הזה מתחלק על חלקים, זה הופך להיות, ככל שהחלקים יותר קטנים, זה הופך להיות פרויקט יותר מסובך להרכיב את הפאזל הזה. והחלקים הולכים ונראים כלא מתאימים. הולכים משתנים אחר כך בסיבוכם, לפי השקפותיו של כל אחד ואחד מהעוסקים ברחבה הרוחנית. כל בן אדם יש לו הלוך רוח, הלוך דעת, הלוך שכל, הלוך נפש מיוחדת שלו. ובמיוחד אלה שהם עוסקים בחיי הרוח. אז הדברים הולכים ומתפלגים, ומתוך ההתפלגות תיוולד ההתנגדות. דעתי, לא דעתך, דעתך, לא דעתי, אנחנו לא גם חולקים. שכל אחד צופה בצפייה אחרת. אני זה לא אתה. יש לי פרצוף שכלי שונה משלך. ולפעמים זה לא רק שונה, זה מנוגד. נראה לי שמה שאתה אומר זה לא נכון, זה לא טוב, זה לא אמור להיות. על כל פנים, ככה זה מופיע בהרבה פעמים. התנגדות, כל אחד צופה בצפייה אחרת, לפעמים מנוגדת מצפיית חברו. אבל ממשיך הרב, ההתנגדות והיפוך בעצמם אינם כי הם חלקים של ההקשבה העליונה הכוללת כל. שלא לדבר על זה שהדעה שלי והדעה שלך והדעה שלו הם חלקיקים בפאזל העליון הזה, אלא גם זה שלא מוצאת חן בעיניי דעתך ואני מתנגד לדעתך, זה גם כן חלק מהפאזל הזה. זה עוד חלק. זה עוד חלק בפאזל. זה שאנחנו לא מתאימים, לא מסכימים אחד על השני. זה חלק מן ההקשבה העליונה. ויקשב השם וישמע. יש הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא... קדוש ברוך הוא. מה זה קדוש ברוך הוא? קדוש ברוך הוא... תמיר ונעלם, אבל מן הסתם כיוון המחשבה הנכונה שלנו ביחס לקדוש ברוך הוא זה להגיד שהקדוש ברוך הוא הוא מינימום הכל. זו האוריינטציה הבסיסית שיש לנו ביחס לקדוש ברוך הוא. מינימום. המינימום של מה שאנחנו מבינים בקדוש ברוך הוא שזה הכל. אחר כך הוא גם יותר מן הכל, הוא מקור הכל. אבל במסגרת ההקשבה של הקדוש ברוך הוא, זה התיאור של חז"ל, למה שאנחנו מבינים בצורה, בהפשטה, הקשבה הכללית. זאת אומרת, איך שאני מגדיר את זה פה, ההקשבה העליונה הכוללת כל, מקור החוכמה האלוהית, המושפעת בכל סעיפי התורה והחוכמה לפי שינויי מקבליהם. אני מבין שההשכלה העליונה והחוכמה האלוהית הם מושגים נרדפים. זה אותו דבר. החוכמה האלוהית שכולם בחוכמה עשית, מלא ארץ כענייניך. אבל בהדגשה שהחוכמה האלוהית סוף דבר היא זאת שהיא ניתנת להחכמתנו. ואנחנו הולכים ומשכילים בכל השכלותינו את ההשכלה העליונה. שהיא המגמה היותר עליונה. המושג ההקשבה העליונה, ההקשבה האלוקית, זה המציאות הכוללת כל, שהיא מקור החוכמה האלוקית. זה הגדרת המושג הקשבה אלוקית. למה דווקא הקשבה נקראת מקור החוכמה? למה מקור החוכמה נקרא הקשבה? לא יודע. אבל זה מה שאומר פה הרב עכשיו. שההקשבה העליונה שהיא כוללת כל, הקשבה אלוקית, לפעמים מדברים על הצפייה האלוהית, ראייה אלוהית, הקשבה אלוקית. אני מתאר לעצמי שראייה והקשבה אצל הקדוש ברוך הוא הם דברים שלגבינו זה אותו דבר. כשאנחנו היינו במעמד העליון של החיים, של החיים שלנו, כעם, אז נאמר שם שכל העם רואים את הקולות. זאת אומרת, כמו שהראשונים מסבירים החושים שלנו כולם הם מתפקדים לא בדיוק במקום החושים, אלא מי שחש באמצעות החושים, זה הנשמה. אפשר לקרוא לזה בשפה נמוכה יותר, המוח. אני רואה, בעיניים אני רואה, באמצעות העיניים אני רואה במוח. ובמוח אני גם שומע, וגם אני חש ומריח וטועם. ובאמת, יש בעומק תכונת החיים עצמם, יש את מה שנקרא החוש המשותף. וכשמאירה הנשמה בספירה נבואית, אז שם רואים את הקולות, שומעים את הנראה, רואים את הנשמע. העיקר זה מן הסתם לא רואים ולא שומעים, אלא על כל פנים לא רואים ולא שומעים במובנים הפרוזאים שלנו, אלא נמצאים בספירה נשמתית ששם הכל מאוחד, שם הכל שורשי. אם ככה זה אפילו במעמד העליון של בני האדם, לא כל שכן בריבון כל המעשים אדון כל הנשמות, שהוא נשמת הנשמות של הכל, חיי החיים של הכל, חיי העולמים של הכל, אז ודאי שאצלו ראייה, שמיעה, עובדה שאנחנו מתארים את זה לפעמים קריאה, לפעמים שנייה, נות האוזן או ישמע, יוצר עין או יביט. אם לנו יש עין, לנו יש אוזן, אז לא לקדוש ברוך הוא בטח שיש ראייה ויש שמיעה. אחרת מאיפה מופיעים לנו הראייה והשמיעה שלנו? בסדר. ומכל מקום, אני רוצה להקיש מזה צופה ויודע סתרינו, מביט מסוף דבר בקדמתו, והראייה האלוקית אין הסתר ממנה, החלף את המילה ראייה במילה שמיעה וזה בסדר. אותו דבר. כמו שראייה אלוקית היא בעומק העניין, היא רואה את הכל כי היא מחוללת את הכל. היא מחיה את הכל. אז גם השמיעה אלוקית, אותו דבר. למה קוראים לזה ראייה, למה קוראים לזה שמיעה? לא יודע. עכשיו לא משנה. אבל עכשיו רק רציתי איכשהו לעלות על קו ההסברה של הרב, הקשבה אלוקית הכוללת כל. ברור שהקשבה אלוקית כוללת כל. ואיפה אנחנו יודעים שהקשבה אלוקית כוללת כל? ניסיתי להגיד, אולי מה שאנחנו יודעים, שהראייה אלוקית רואה כל. ואם רואה כל, ודאי ששומעת כל. אותו דבר. אבל לכל פנים, מה שכתוב פה פשט, גם בלי הסברה מעבר למה שכתוב, אז הקשבה העליונה הכוללת כל, היא מקור החוכמה האלוהית. ואם החוכמה, ההשכלה העליונה, כיוון שהיא מתחילה להופיע במציאות, היא הולכת ומפרטת את הפרטים ופרטי פרטים, עד שהדברים מגיעים, כמו שדיברנו מקודם, לכל מיני חלקים וחלקי חלקים קטנים של המחשבה הכללית, עד שבסוף הדברים נראים כל כך מסובכים, כל כך מורכבים, כל כך שונים, כל כך מנוגדים. אבל מצד ההקשבה העליונה, שהיא מקור החוכמה, שמחוללת את נטיית ההשכלה העולמית כולה, את נטיית ההכרה, נטיית הפעולה של האנושות ויצירותיה הרוחניות כולם, מצד המקור, שהוא מקור הכללות של הכל, הכל כלול. והקשב השם וישמע. ההקשבה האלוקית היא כוללת את כל המופעים כולם וגם את ההתנגדויות ביניהם. ההתנגדות וההיפוך בעצמם אינם כי הם חלקים של ההקשבה העליונה הכוללת כל. מקור החוכמה האלוקית המושפעת בכל סעיפי התורה והחוכמה לפי שינויי מקבלים. הנה פה גם רב סוגר, לא פירטנו את זה כל כך, אבל תורה וחוכמה, כי ההשכלה העליונה היא מתפרטת בתורה וחוכמה. תורה, תורת ישראל. חוכמה בגויים תאמין. כללות כל ההשכלה האנושית, כל הפעילות הרוחנית האנושית. שוב, גולת הכותרת שלה מן הסתם זה ישראל. ידבר עמי תחתנו ולומי תחת רגלינו, נבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אפסל. ודאי שרוח ישראל היא הרוח הראשית בעיצוב ההשכלה העולמית, במה שהיא חושפת בראש ובראשונה את ההשכלה התורנית, את השכלת דעת אלוקים, באיכויות היותר גבוהות, אבל כל ההשכלה העולמית כולה היא איננה אלא מסכת אחת, מופע אחד, תוכן אחד של דעת אלוקים אחת, שהדעה האחת היא ההשכלה האחת, שהיא המגמה הפנימית של כל התרבות כולה, על כל מרכיביה, כל חלקיה, חלקים גדולים בפאזל, חלקים קטנים בפאזל, הם כולם אינם אלא מופע אחד של החוכמה האלוקית, מקור התורה ומקור החוכמה האנושית, שההקשבה האלוקית כוללת את כולם. כן, דוד. לא.
יותר למטה מזה, קצת יותר...
לא, לא, לא זה, לא זה. כי פה היא המחשבה היסודית שאנחנו מזכירים אותה, אז היא באה לדבר על הנקודה שדוחפת את עומר החיים. ופה יש דווקא הדגשה על הצד, תסלח לי על הגסות, אבל הצד האינטלקטואלי. כן, נכון, כי כתוב פה שגם כל העסקים האנושיים בכלל, אז תגיד, העסקים האנושיים זה לא רק אינטלקטואלי. ומכל מקום, זה יותר דגש על הצד האינטלקטואלי ממש. אז לכן הרב בוחר את המילה הזאת, ההשכלה העליונה, כן, החוכמה האלוקית המושפעת בכל סעיפי התורה והחוכמה, זה הנושא. ועל כן אחר כך יהיה דיון בין שני תלמידי חכמים אנוחים זה לזה בהלכה. אז זה יותר צדדים לימודיים, עיוניים, מתודיים, ולא רק, קיצור, לצורך העניין עכשיו, נמחוק את זה מהפרוטוקול, כן. תשאיר, תשאיר. בוא לא נסבך, כי הציבור פה לא בכך, הוא עוקב אחריך ולא. כן. על כן, לפי אותו הערך שההוראה האלוקית הכללית שרויה היא בליבם של הדורשים בענפים המסתגעים, כן תיוולד בלב יותר נחת הרוח, להשקפות המשונות ומתנגדות מהשקפות הפרטיות שלו, וידע איך להשתמש בהרכבה של הדברים היותר מנגדים כדי לבוא על ידם אל ההוראה האלוקית הכללית שהיא חבויה בכל הפרטים כולם. בהרצאת הדברים שהרב לימד אותנו עד כה, אז אנחנו מבינים שבאמת כל הדעות שבעולם הם אינם אלא שברי מחשבה אחת. שעכשיו לך תרכיב את הפאזל הזה. אמנם ישנם נשמות, ישנם טיפוסים, שזה עניינם בחיים. הם מתעסקים בהרכבת הפאזל. אתם יודעים איך קוראים לאנשים האלה? קוראים להם תלמידי חכמים. זה עניינם של התלמידי חכמים. זה עניינה של התורה, של החוכמה, לנסות לתפוס פה את השיטה, לנסות להרכיב פה את ההכללה, לנסות לקבל פה את התמונה הכללית. וכמו שאמרנו, הגדול מכולם, תמונת השם יביט, הוא מראה ולא בחידות. אבל ההסברה פה היא שעל פי, אם מבינים את העיקרון, שיש פה ים אינסופי של שברי פאזל אחד, לפי אותו הערך שההוראה האלוקית הכללית שרויה היא בליבם של הדורשים בענפים המסתרגים, כלומר, לפי אותו הערך שההוראה האלוהית, מה זה ההוראה האלוהית? השלמות האלוהית, המגמה האלוהית, התכלית האלוהית, האידיאל האלוהי. עד כמה שההוראה הזאת תופסת מקום בליבו של אדם, אדם, ככל שההוראה האלוהית תופסת מקום יותר רחב בליבו, כך תיוולד בלב יותר נחת הרוח להשקפות המשונות ומתנגדות מהשקפות הפרטיות שלו. וידע איך להשתמש בהרכבה של הדברים היותר מנגדים כדי לבוא על ידם אל ההוראה האלוקית הכללית שהיא חבויה בכל הפרטים כולם. בואו נקדם תהליכים. מישהו באמת תלמיד חכם, אז הוא, שלא לדבר על זה שאוהב אוהב להקיף כמה שיותר השכלה. הוא רוצה לדעת כמה שיותר דברים לדעת, ולא רק לצבור ידיעות במין אוצר של קולבויני כזה, שכל ידיעה הוא אוצר. לא, הוא עסוק גם בסידור, שתיווצר פה שיטה, שתיווצר פה הכללה, שתיווצר פה תמונה. והוא עסוק לחפש, ליצור את התמונה כמה שיותר מקפת. טיפוס כזה שזו שאיפת חייו ומדיניות חייו, שלא לדבר על זה שהוא שמח ללמוד כל מה שאפשר ללמוד, וזה הוא חכם. אני אומר לכל אדם. אז הטיפוס הזה של החכם, שבישראל הוא נקרא תלמיד חכם, אז הוא עסוק ללמוד כל הזמן, מכל מי שיכול ללמוד, כל דבר שהוא יכול ללמוד. אבל לא רק זה, הטיפוס הזה, בניגוד אולי לאנשים שהם פשוטים יותר, שאם מישהו אומר משהו בניגוד למה שהם חושבים, אז, או בניגוד למה שהם מרגישים, אז זה מרגיז אותם. זה, הוא מורגש כאויב לו. הוא מורגש כמפריע לו. כי הוא לא חושב כמוני. כי הוא מתנגד לי. אבל התלמיד חכם, בואו נגיד, בבתי המדרש, מה עושים שם? כל הזמן מתעסקים במלחמתה של תורה. וכמו שאנחנו יודעים, גם רק מי שמתחיל ללמוד, איך לומדים. אני אומר מילה, אני מסביר את הפשט פה, לא יודע מה, במשנה הראשונה שלומדים, אז מיד החברותא מה אומר? דילמה, איפכא מסתברא. דילמה, להפך. וככה מתחילים. למה ככה? אפשר ככה? וכן הלאה. זה צורת הלימוד של בית המדרש. דיברנו על זה במחדדים, זה לזה בהלכה. אבל מכל מקום, הגישה הבסיסית היא, אם אתם זוכרים מסתם את הגמרא שם עם רבי יוחנן וריש לקיש. פה אנחנו מדברים על רבי שמעון בן לקיש, זה אותו ריש לקיש של רבי יוחנן. אבל שם, סיפור הידוע על איך שריש לקיש סיים את חייו, מתוך התנגשות עם מורו וחברו הגדול, רבו רבי יוחנן, אז נשאר אחר כך רבי יוחנן ונשאר בלי חברותה, כי מת ריש לקיש. אז הביאו אליו, שכחתי את מי, קוראים לו? מישהו זוכר? הביאו את מי? לא. הביאו את מי שהביאו, ועל כל דבר שאמר רבי יוחנן, אז הביא לו 24 ראיות. אמר לו, איפה אתה ריש לקיש? איפה אתה בר לקישה? איפה אתה בר לקישה? מה, אני צריך ראיות שמה שאני אומר זה נכון? אני יודע שמה שאני אומר זה נכון. מה זה שווה לי שאתה מביא לי ראיות למה שאני אומר? אני הייתי אומר, אם ריש לקיש, הייתי אומר מילה, אז היה מביא 24 פרחות, והייתי מתרץ 24 תירוצים, ומזה הייתה רב חשמת איתה. מה יהיה פה עכשיו? מה יהיה פה עכשיו? מת גם רבי יוחנן. טוב, לא נזכיר עכשיו סיפורים כל כך עצובים בחודש אדר, אבל מכל מקום, לענייננו פה, זה צורת הלימוד. ותלמיד חכם, ממה שהוא שמח, לא מזה שמביאים לו אישור לדבר, אלא ממה שאפשר לברר. אז אדרבה, מי שההוראה האלוקית יותר מוצאת מקום בליבו, אז אותו הערך, לפי אותו הערך שההוראה האלוקית הכללית, האידיאל הכללי, שרויה היא בליבם של הדורשים והענפים המסתרגים. שוב, הדורשים והענפים המסתרגים, אני מציע להבין את זה, תלמידי החכמים, אלה שעסוקים פה. לא, מי עומד על החוכמה האלוקית? אף אחד לא יכול לעמוד על החוכמה האלוקית. הקדוש ברוך הוא עומד על החוכמה האלוקית. אבל כל החוכמה שלנו כולה היא איננה אלא נובלות מהחוכמה האלוקית, התורה, החוכמה שלנו. זה הכל שברים מהתמונה הכללית הזאת. וכשאנחנו מתעסקים על כל פנים, הדורשים בענפים המסתרגים מהכללות החוכמתית, ההשכלתית הכללית, ככל שההוראה הכללית שרויה היא בליבם של אלה שמתעסקים בפרטים ומתעסק בפרטים, כל האנושות מתעסקת בפרטים. אבל ככל שהגורמים באנושות הם טיפוסים כאלה שהכללות מעניינת אותם, ההוראה האלוהית מעניינת אותם, ולא רק הסריגים מצד עצמם, אז ככה תיוולד בלב יותר נחת הרוח להשקפות המשונות ומתנגדות מהשקפות הפרטיות שלו. ככל שהאידיאל הוא יותר גדול, אז ככה השמחה לקראת דעות אחרות ומתנגדות, היא תגדל. תגדל עד כדי נחת רוח. זה משמח, זה טוב. וידע איך להשתמש בהרכבה של הדברים יותר מנגדים. אדרבה, זה עוד תלמיד חכם. כי מהדעה הפוכה, אז או שהיא צודקת, או שהיא לא צודקת, או בואו נברר מה היה נכון ומה לא היה נכון. מה היה נכון מה שאני אמרתי, ועל ידי שאני אמרתי, אז עכשיו הדעה המתנגדת העמידה אותי על טעותי, או אולי לא נכון. היא לא שמה לב, או אני לא שמתי לב להסביר את מה שאמרתי בצורה כזאת, שתכיל גם את הדעה המתנגדת, או הנקודה, הדעה המתנגדת, פה תתברר שהיא על פי ההבנה הטעותית בדבריי, אז היא צודקת, אבל צריך להסביר. בקיצור, ישנם כל כך הרבה וריאציות שיכולה להיות המחשבה מופרית על ידי הדעה המתנגדת, שהתלמיד חכם, אז הוא ישמח לקראתה מאוד. וידע איך להשתמש ברכבה של הדברים אפילו יותר מנגדים כדי לבוא על ידם אל ההוראה האלוקית הכללית, כי זה המבוקש. כי התלמיד חכם, אולי בניגוד לאיש ההמוני, הוא לא עסוק באידיאל החיים שלו שכולם ידעו שאני חכם וכולם ידעו שאני צודק. זה אידיאל שהוא לא קיים בכלל. אבל יש לו אידיאל שתחשף ההוראה הכללית, הטוב הכללי, השלמות הכללית, האמת, ההשכלה, זה מה שמעניין אותו. אז במסגרת זאת, הוא מאוד שמח מכל שברי ההשכלה הכללית בכל צד שהוא פוגש בהם, בין כפרטים חיוביים בפני עצמם בין כפרטים המנגדים את הפרט שהוא עוסק בו. כי ההוראה הכללית, הוא יודע, היא חבויה בכל הפרטים כולם. כי החוכמה, ההשכלה העליונה, היא נצרכת לכולם. הלא היא מקור הכל. וכשם שהמידה העליונה הזאת של הקבלה בנחת רוח, כל מחשבה הבאה מכוח דרישתה של תורה, גם כשהיא רחוקה מדעתו הפרטית, היא באה מצד ההוראה האלוהית הכללית, הפועלת את פעולתה העדינה בתוך כל חדרי הרוח, לכל סעיפיו והלכותיו הפרטיים. כך רוח עליון זה הוא מתרבה ומתגדל על ידי הסכמת המידה העליונה הזאת, הבאה בתור תולדה ממנו, עד שהרגל המוסרי הנעים שבתלמידי חכמים הנוחים זה לזה בהלכה, הנובע מתוך שלום העולמים העליון, שהקדוש ברוך הוא עצמו עיקרי שלום, השופע על כל פרטי הלימודים והלכות לפי שינוי הרצאותיהם המסודרות באופנים שונים על פי הלוך רוח של כל יחיד, של סוף כל סוף איננו כי עם גילוי שביב אחד מבוקת האור הכללית של נשמת השם המהירה בכללות ההופעות הרוחניות כולן לפי שינוי גווניהם. זה ההרגל בעצמו מכשיר את הנפש להקשבות עליונות העולות בכללותן על כל היחס הניגודי שיש בניתוח הפרטי של ההלכה. הכל היה משפט אחד. עוד פעם. וכשם שהמידה העליונה הזאת של הקבלה בנחת רוח, כל מחשבה הבאה מכוח דרישתה של תורה, גם כשהיא רחוקה מדעתו הפרטית, כשם שהמידה העליונה הזאת היא באה מצד האורה האלוקית הכללית, הפועלת את פעולתה עדינה בתוך כל חדרי הרוח, לכל סעיפה והלכותיו הפרטיים. כך מתרחש משהו, אבל קודם נבין קודם את הכשם. כשם, כשם שמתוך עירות נפשית או תודעת אחריות רוחנית ביחס להוראה הכללית, ככל שההוראה הכללית היא מוצאת יותר מקום בליבם של הדורשים בענפים המסתרגים. זאת אומרת, ככל שהשאיפה האידיאלית שעומדת ביסוד כל מה שמופיע פה בתור השכלות, דעות, רעיונות, הלוכי נפש ורוח, ככל שהאכפתיות הנפשית ביחס להקשבה האלוקית שהיא מקור כל זה, ומתוך כך מוארת יותר הנפש, והיא יוצרת הערות הזאת לתוכן האידיאלי, יוצרת נחת רוח מכל דעה. מכל דעה, גם במקום שהיא מתנגדת לדעה הפרטית שלי. כשם שהערות אל הכללות הזאת יוצרת סגנון של מנוחה ושמחה ביחס לכל פרט דעתי, כך היא יוצרת עוד משהו. אם הבנתי טוב בקריאה הראשונה, היא יוצרת את השאיפה לראות את הכל כמיוחד. לא רק אני ממש נהנה מאוד מזה שאתה ממש חולק עליי, ואתה, יש לך איזה שיטה שהיא, או זאת אומרת, צורת הסתכלות ממש מפתיעה אותי, לא חשבתי על זה, היא מתנגדת לכל זווית ההסתכלות שלי, לצורת ההסתכלות שלי. כשמי שאכפת לו מההוראה הכללית, אז הוא שמח לקראת הגילוי הזה, של הפרצוף השונה, הדעה השונה, וההתנגדות שפורצת פה. אבל לא פחות מנחת הרוח, הולכת ונוצרת פה התאיכות רוחנית, שהולכת ומרכיבה את הפאזל. זאת אומרת, הולכת ומסוגלת לחשוף גובה כללי כזה שמבחינתו אין התנגדות. נראה אם מה שהבנתי זה היה נכון. כך רוח עליון זה הוא מתרבה ומתגדל על ידי הסכמת המידה העליונה הזו הבאה בתור תולדה ממנו, עד שהרגל המוסרי הנעים שתלמידי חכמים אנוכים זה לזה בהלכה הנובע מתוך שלום העולמים העליון שהקדוש ברוך הוא עצמו יקרא שלום השופע על כל פרטי הלימודים והלכות לפי שינוי הרצאותיהם המסודרים באופנים שונים על פי הלוח רוח של כל יחיד, שסוף כל סוף איננו כי אם גילוי שביב אחד מאבוקת האור הכללית של נשמת השם המהירה בכללות ההופעות הרוחניות כולן לפי שינויי גווניהן, זה ההרגל בעצמו מכשיר את הנפש להקשבות עליונות העולות בכללותן על כל היחס הניגודי שיש בניתוח הפרטי של ההלכה. המוסריות הזאת, ההתנהגות הזאת המוסרית שהיא מוקרנת משם השם הנקרא שלום, שהוא השלמות הכללית שכוללת את כל הכוחות, את כל ההתנגדויות כולם בהרמוניה אחת, ומתוך כך ישנה ידידות פנימית ביחס לכל דעה, ביחס לכל עמדה, גם במקום שהיא מתנגדת. העמדה המוסרית הזאת, הרוח העליון הזה, שהוא הולך ומפתח מידה מוסרית כזאת אצילית, שהיא שמחה אל הדעות הנוספות והמנוגדות לה, סוף דבר, ההרגל הזה בעצמו מכשיר את הנפש להקשבות עליונות. לתפוס דברים מעבר לצורה הפרטית של איך שרוב בני אדם נוהגים להסתכל, אלא ההקשבה העליונה שהיא מתאימה את האוזן האנושית אל האוזן האלוקית, שההקשבה העליונה כוללת קול של הקדוש ברוך הוא שמקשיב להם, היא גם פועלת בתלמידי חכמים עצמם, עד שמופיעים אצלם הקשבות עליונות העולות בכללותן על כל היחס הניגודי. הם קולטים לא רק את ההתנגחות והדעות החלוקות, אלא את המכלול שעולה מכל זה כהרמוניה אחת. ושוב פעם בפנים בצורה יותר מפורטית. וכשם שהמידה העליונה הזאת של הקבלה בנחת רוח כל מחשבה הבאה מכוח דרישתה של תורה, גם שהיא רחוקה מדעתו הפרטית, אז המידה העליונה הזאת היא באה מצד ההוראה, המידה העליונה הזאת, המידה המוסרית, שנמצאת אצל התלמיד חכם, שהוא מקשיב בנחת, שני תלמידי חכמים שמנוחים זה לזה בהלכה. זה שהם נוחים זה לזה בגלל שהם שמחים אל הפרצופים השונים שלהם והדעות השונות שלהם בתהליך בירור ההלכה. על כן הם שמחים להקשיב לדעה אחרת, גם כשהיא רחוקה מדעתו הפרטית. ומצד מה נובעת המידה העליונה הזאת? היא נובעת מצד הוראה האלוקית הכללית, מצד שהוראה האלוקית הכללית מצאה מקום בנפש. והיא פועלת את פעולתה העדינה בתוך כל חדרי הרוח, לאהוב גם את הדעות הפרטיות המנוגדות לדעה שלי. וההוראה האלוהית הכללית פועלת את פעולתה דינה בתוך כל חדרי הרוח, כל סעיפיו של הרוח והלכותיו והלכותיו הפרטיים, שישנה הכרה שההוראה האלוקית מופיעה ברוח בהמון סעיפים, לא רק בסעיף שלי, גם בסעיף שלך, בסעיף שלו, עם כל המופעים הפרטיים. כך רוח עליון זה שישנה עירות אליו בלב של הדורשים בענפים המסתרגים, כך רוח עליון זה הוא מתרבה ומתגדל על ידי הסכמת המידה העליונה הזאת. כאשר המידה הזאת היא נעשית יותר קבועה בנפש האדם, והוא מתרגל להיות נוח לחברו בהלכה, זה בעצמו עושה אותו יותר ער, המידה המוסרית הזאת שמשתדלת להיות נוחה לדעה הפוכה משלו בהלכה, היא בעצמה, כמו שהיא נובעת מההוראה האלוקית העליונה, היא מקשרת אל ההוראה האלוקית העליונה. כן, רוח עליון זה מתרבה ומתגדל על ידי הסכמת המידה העליונה הזאת הבאה בתור תולדה ממנו. המידה הזאת היא תולדה של הרוח, והרוח מתרבה כתוצאה, אתם מבינים, יש פה ביצה בתרנגולת. הרוח, כיוון שהוא מאיר את הנפש, אז יש סבלנות ושמחה ונחת ביחס לדעות החולקות. וכשישנה סבלנות ושמחה ונחת בדעה החולקת, זה בעצמו גורם למצע להופעת הרוח העליון והזיקה אל ההערה הכללית, האידיאלית, של החוכמה האלוקית הכללית שמתגלה על ידי כל הסרגים כולם. עד שההרגל המוסרי הנעים שבתלמידי חכמים הנוחים זה לזה בהלכה, שהם רגילים ככה להתנהג בצורה כזאת שהם נוחים זה לזה בהלכה, מה שנובע מתוך שלום העולמים העליון. קודם הרב קרא לזה הקשבה האלוקית העליונה, עכשיו הוא קורא לזה שלום האלוקים העליון, שלום העולמים העליון, שהקדוש ברוך הוא עצמו יקרא שלום. זה אחד מהכינויים של הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא שלום, ויקרא לו השם שלום. שמו של הקדוש ברוך הוא שלום. ומה פירוש המילה שלום? השלום זה אותו שלום העולמים השופע על כל פרטי הלימודים וההלכות לפי שינוי ארצותיהם, המסודרות באופנים שונים על פי הלוך רוח של כל יחיד, שסוף כל סוף איננו קים גילוי שביב אחד מאבוקת האור הכללית של נשמת השם המהירה בכללות ההופעות הרוחניות כולן לפי שינוי גווניהם. זו הייתה הגדרת המושג השם שלום בעל פה. כמו שאמרנו, שלום זו השלמות האידיאלית, הנשמתית, נשמת כל חי הכללית, שהיא כוללת את כל הפרצופים, את כל הדעות, את כל הלוכי הנפש. והשלמות מתגלה באורגניות של כל הזרמים האלה כולם כתנועה שלמה אחת. הרמוניה, הרמונית, נכון. זהו השלום. ועל כן הקדוש ברוך הוא בעצמו יקרי שלום. כלומר, שורש נשמת כל היש, הוא מתגלה בכל היש, וכאשר ישנה התגלות של ההרמוניה שבכל היש, זהו השלום, זה שמו של הקדוש ברוך הוא. והרוח של השלום העליון הוא הנחה באישיות הזאת הנעימה, מלאת הנחת, מן דברי הזולת, שבין שני תלמידי חכמים הנוחים זה לזה בהלכה. הם לומדים, הם נלחמים, אבל בנחת, בשמחה, כל אחד אל דעתו המתנגדת של חברו. כי הם מכירים בזה, הם מתרגלים לשמוח בדעת החבר, כמו שהם שמחים בדעתם. כי מה שהם כל כך שמחים בדעתם, זה לא בגלל דעתם, אלא בגלל שהם מכירים שדעתם הם אינה אלא מופע שריג של ההשכלה העליונה, של החוכמה האלוקית, שהקשבה האלוקית הכללית היא מקורה ומופיעה גם בהם. ובדיוק כמו שהיא מופיעה בדעת התלמיד חכם, היא גם מופיעה בדעת חברו התלמיד חכם. על כן, הוא שמח לדעתו ושמח גם להתנגדות שיש בהם. זו מידה מוסרית שהיא קורנת, מוקרנת מהשלום העליון. מהתפיסה הזאת שאין יש פה במציאות, אלא השלמות העליונה, המחיה את הכל ומתגלה בעומק העניין, בכל ומסוגלת לגלות ההרמוניה שבכל. מתוך כך ישנה ידידות בסיסית בין הכל לכל. והמידה הזאת, כיוון שהיא הולכת והופכת להיות למדיניות המוסרית, למדיניות ההתנהגותית של תלמידי החכמים האלה, מתוך התחושה הזאת שסוף כל סוף הכל הוא גילוי שביב אחד מאבוקת האור הכללית שנשמת השם המהירה בכללות ההופעות הרוחניות כולן לפי שינויי גווניהם, ההרגל ככה להתנהג, זה הרגל בעצמו מכשיר את הנפש להקשבות עליונות שמתנהגים בצורה מוסרית עדינה ונוחה. זה בעצמו מפתח לא רק את השמחה ואת הנחת ביחס לדעת הזולת, גם כשהיא מתנגדת לי, אלא היא מפתחת הקשבה עליונה, הזדהות עם צורת ההקשבה האלוקית, הכוללת כל, ושומעת את ההרמוניה שבכל, העולות בכללותן על כל היחס הניגודי שיש בניתוח הפרטי של ההלכה. והדברים מגיעים עד לכדי הכללה עליונה שמסוגלת לשמוע את ההרמוניה והמתאם שיש בין כל הלוכי הרוח והדעות השונות, על אף ההתנגדות הפרטיקולרית בתחומים ההלכתיים. ומתוך שהם נוחים זה לזה בהלכה, אז הקדוש ברוך הוא מקשיב להם. כלומר, התוכן של ההקשבות העליונות, אני מבין שהרב מסביר פה את המושג הקדוש ברוך הוא מקשיב להם, כלומר מתעוררת בקרבם נטייה להזדהות עם ההקשבה האלוקית. מפאת הזמן זה באמת אולי מתאים יותר להאריך, אבל אני לא יכול להאריך עכשיו, אבל אני לא זוכר אם פעם יצא לנו לדבר על זה, אבל העיקרון הוא תמיד, כל מה שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, הרבה יותר נכון והרבה יותר בוגר להבין שאנחנו מתארים בזאת את המבנה הסובייקטיבי של נפשנו יותר מה שאנחנו מדברים על העצם האלוקי. וכשהתיאור אומר הקדוש ברוך הוא מקשיב, המשמעות כשאתה רוצה לתפוס את זה בצורה לא מגושמת, זה תבין, מתעוררת באדם, מתעוררת בהם, אתם יודעים חכמים, הקשבה הכללית. כי השם צילך על יד ימיניך, השם צילך, כמו שהצל שלך, דע מה למעלה, אומר נפש החיים וגם החסידות, אומרים את אותו דבר, דע מה למעלה ממך. מה שאתה מדבר על למעלה, זה תמיד מדבר על מה שנמצא בך. טוב, אני אומר את זה בקצרה, אולי זה לא ראוי. אבל מכל מקום, תשימו לב שזה מה שהרב אומר פה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מקשיב להם, כלומר, זה ההסבר שלו, לזה שמופיע בהם הכשרת הנפש של הקשבות העליונות, העולות בכללותן על היחס הניגודי שיש בניתוח הפרטי של ההלכה. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מקשיב להם. וההערה האלוקית הכללית ממלאה את כל חדרי לבבם, ופותחת להם פתחים רחבים של נחת רוח לקלוט אורות שונים ולאחדם. אז גם לקלוט אורות שונים בנחת, וגם לאחד, זה שני הדברים שקורים פה. הם נוחים זה לזה, ומתוך שהם נוחים זה לזה, אז הם קולטים אורות שונים, והקדוש ברוך הוא מקשיב להם. מאחדם בעדן נעים של נחת הרוח הבא, מזיו החוכמה העליונה, הנובעת מאוצר אורה של מעלה. מה אוצר אורה של מעלה? חי העולמים. מה זה חי העולמים? הקדוש ברוך הוא. טוב.